אנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק נ"ו באמצעו בעמוד קס"ט. טוב, אז כאן אנחנו בתוך דבריו הקשים של המהר"ל נגד דרך הלימוד של זמנו. כן, אומר שלדעתו לא לומדים תורה כראוי, בגלל שיש התמקדות בפלפולים במקום בעיקרה של החוכמה, ואת זה הוא מייחס לגאווה. כלומר, שכל אדם רוצה להראות שהוא יודע לפלפל, שזה נחשב לדבר מעמיק ביותר, ובגלל זה אנשים גם מתרחקים מידיעה אמיתית. אז בואו נמשיך בעמוד קס"ט, בעמודה הימנית, בשורה 8. וגם זה רחק מאיתם, כלומר, החוכמה. כי כל הדרכים אשר תיקנו הראשונים לסדר הלימוד, במה שצריך האדם החומרי תיקון אל שכלו, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, דברי תורה קשים לקנותם כזהב ונוחים להשתבר ככלי זכוכית. ולכן הם, כלומר הקדמונים, סידרו, מה הבעיה, אתה לא מוצא? אני אמרתי עמוד קס"ט. אז לכן אתה לא יכול למצוא, אם אתה מסתכל בעמוד אחר, נכון? אני אמרתי גם עמודה ימנית. וכשאני אמרתי עמודה ימנית, אמרתי גם שורה 8, אבל מאז הגענו לשורה 14 בערך. ולכך הם סידרו ותקנו סדר הלימוד בכל יכולתם. כלומר, הם, הקדמונים, סידרו כדי שהאדם יצטרף, כלומר, יתאהר, יזדקך מן החומריות היתרה ויוכל לזכות לשכל העליון, סידרו לנו סדר בלימוד. וגם בזה לא הלכו. כלומר, אותם הפלפלנים של ימינו, אומר המהר"ל, לא הלכו לפי הסדר הקדמון, כמו שערכנו הדיבור והתעוררות בחיבור גור אריה ובכמה מקומות. מה זה חיבור גור אריה? זה הספר של המהר"ל, על מה? לא נכון. לא על התורה, אלא על רש"י על התורה. נכון? זה ביאור בפירוש רש"י על התורה. כי לגודל שברון רוחי בקרבי, אמצא מרגוע לנפשי, הוצאת רוחי הנשבר על דבר זה, בכל מקום שידי מגעת. ולולא הבטחת כי לא תשכח מפי זרעו, שזה בעצם, אנחנו מקבלים כן את הפירוש לרבי שמעון בר יוחאי לפסוק הזה, כבר חס ושלום נאבדה תורה מישראל. כי סדר הלימוד שסידרו אבותינו שהיו חכמי עולם, אין אחד הולך בזה. כן, מעניין, יש תלונות כאלה, אנחנו מוצאים גם בתקופה מאוחרת יותר, אצל כמה מחכמי ישראל, בין היתר, אצל רבי יעקב מעמדין. רבי יעקב עמדין, הנקרא יעבץ, או רבי יעקב בן צבי, שהיה הרב בהמבורג, בזמנו של רמח"ל בערך, לפני 300 שנה בערך. אז הוא כותב דברים חריפים מאוד, גם כן על סדר הלימוד של ימיו, והדברים הובאו בספר תולדות אדם, שהוא ספר שנכתב על תולדותיו של רבי זלמן מוולוז'ין. תודה. כן, רבי זלמן מוולוז'ין היה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. גם רבי זלמן וגם רבי חיים היו תלמידיו המובהקים של הגאון רבי אליהו מווילנה. וגם הוא היה מהמוחים על סדר הלימוד המקדים את הפלפול לפשט. אני רוצה, ובספר תולדות אדם הם מביאים, כבר מי שכתב ספר תולדות אדם על רבי זלמן מוולוז'ין, מביא את הדברים של רבי יעקב עמדין, שמספר מה שקרה לו אחרי שהוא ביקר באמסטרדם. באמסטרדם הוא ראה תלמודי תורה של קהילות הספרדים. והוא ראה ששם, למרבה הפלא, הם לומדים קודם כל תנ"ך, מפתיע מאוד. אחרי זה הם לומדים משנה, ואחרי זה לומדים גמרא, ויצאו מהם תלמידי חכמים. זה מעניין. זה חדש. הוא אומר, וכאשר ראיתי זאת, בכיתי, הוא אומר, שמדוע שלא נאמץ את סדר הלימוד הזה, גם אנחנו אשכנזים. ככה הוא כותב. כי שם הוא מביא לי דוגמה. ילד שמעולם לא למד לפי הסדר הזה, לומד את המשנה הראשונה בשס. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. הילד הוא מסכן כי הוא לא יודע מה זה קריאת שמה. הוא לא יודע מה זה כהנים. אולי זה סוחרים, או חקלאים, או רופאים. הוא לא יודע מה זה כהנים. הוא לא יודע מה זה התרומה, ומה זה התומעה הזאת שצריך להיטהר ממנה. אולי זה מחלה, אולי זה משהו אחר. ואז בקיצור, הוא נורא מפחד מאימת הרצועה של המורה, והוא צריך, אם הרב רוצה להסביר לו את הכל כמו שצריך, אז צריך להקדים לו 1,000 הקדמות. צריך להסביר לו ששמה זה מקרא שלם בתורה, ושהתורה ציוותה לקרוא בשוכבך ובקומך. וצריך גם להסביר לו שהאומה הישראלית מחולקת לשלושה כהנים, לוויים וישראלים. וצריך גם להסביר לו שהתורה ציוותה את עובדי האדמה לתת חלק מן היבול שלהם לכהנים בתור תרומה. ושהתרומה הזאת צריך לאכול אותה בטהרה. ושהתהרה הזאת היא דורשת תבילה לפני השקיעה ולהמתין עד אחרי השקיעה. ועוד כך וכך דברים. וזה יהיה רק על המשפט הראשון של השס. ואז יוצא שאם, כך אומר שמה יעבץ, אם יהיו כל שערות ראשו של המלמד, כל אחד מהשערות האלה פום ממלא לרברבן, כלומר פה מדבר גדולות, לא יספיק להסביר לו את כל הנדרש, ובמיוחד שהרבה ממהר, והילד מפחד, וכך בסוף הוא עוזב את הלימוד, נמצא שהפיכת סדר הלימוד מעטה את התורה בישראל. עד כאן דברי קודשו. אז קודם ליעבץ כבר המהר"ל מפראג. הוא אומר כך, כי סדר הלימוד שסידרו אבותינו, שהיו חכמי עולם, אין אחד הולך בזה. וזה כי השכל שהוא רחוק מן האדם צריך הבנה יתרה לקנות אותו. ואחר שקנה אותו, צריך הכנה יתרה שלא יוסר ממנו. ולכן סידרו לנו, כי תחילה, כלומר סידרו לנו הקדמונים, מה שלא עושים היום. כי תחילה צריך שיקנה האדם המקרא. מה זה מקרא? תנך. שהוא השורש והוא ההתחלה. הרי כתוב, בין 5 למקרא. ואחר כך, המשנה. כי התורה שבכתב, הוא כמו שורש האילן, ועדיין לא יצא אל הפועל שיקנה על ידי זה איכות המצווה ומהותה. ולכך סידרו אחר כך המשנה. ובזה יכול לעמוד על איכות המצווה ומהותה, לעמוד על טעמי הדברים הנזכרים במשנה. עד כי יצא מזה כמה חילוקים. ודבר זה דומה לאילן, שהוא נטוע על פלגי מים, אשר שורש יסודו עומד בארץ, ואחר כך מתחיל האילן לצאת אל הפועל ומוציא ענפים, ועדיין אינו בפועל הגמור, עד שהאילן הוא מוציא ענפים הקטנים אל הפועל. ואף אם עדיין לא הוציא כל הענפים כולם אל הפועל, ותמיד הוא מוסיף מכל מקום שם אילן עליו, הוא מתחיל להוציא פירות שם לאכילת האדם. וכך, התורה היא שורש שממנה מסתעף הכל, אבל התורה אין יכול להיבנות ממנה ללמוד איכות ומהות, המצווה איך יעשה אותה, עד שיעבור אל המשנה. אשר המשנה היא ללמוד ממנה איכות המצווה ומהותה. אבל ללמוד מן המשנה כל החילוקים אשר שייכים למשנה, שהם חילוקים דקים, זה אינוקים על ידי הלימוד, שמכוח הטעמים יש ללמוד חילוקים הרבה, עד כי מוציא ענף אחר ענף, עד כי יגדל למעלה למעלה ברוחב וגובה עד אין קץ. כי תמיד יכול להוסיף ולהוציא מתלמוד דבר מתוך דבר עד אין קץ. ובזה יגדיל תורה וידיר. ובזה יש קיום תמידי אל האילן הזה, אשר נטוע על פלגי מים, ועל יובל ישלח שורשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודבר זה, ראוי לאדם אשר הוא, באפשרי להוציא שכלו תמיד אל הפועל, ואין אל זה תכלית. כלומר, אין לזה סוף. ולכן ראוי לאדם להיות מדבק בתלמוד, כי על ידי התלמוד יכול להוציא שכלו אל הפועל, ולהבין דבר מתוך דבר כאשר ראוי לאדם. ומפני כך, המשנה לא פרשה הדברים כולם בביאור ובפירוש גמור. ובוודאי היו יכולים לפרש גם כן המשנה בביאור ובפירוש גמור. כן, הרי מחכמי המשנה לא היו יכולים להסביר את דבריהם עד הסוף, היו יכולים. אז למה הם לא עשו את זה? כי הם רצו שיהיה סדר ללימוד, שאדם קודם כל ילמד את העיקר, ואחר כך את הענפים. לכן הם בכוונה לא פירטו את הדברים לפרטי פרטים. רק מפני כי בעניין זה צריך לפרש המשנה, וכאשר מפרש המשנה הוא מחלק גם כן את אשר אפשר לחלק. ועל ידי זה המשנה היא כמו השורש שמוציאה ענפים, ומן הענפים יוצאים ענפים אחרים, עד שהתפשט על ידי זה התורה מאוד מאוד. כן, בבקשה אדוני.
אני יודע רגע, המשנה בהתחלה, לאותו דור, מתי שהיא נכתבה, היא הייתה ברורה.
אתה חושב ככה?
יש דעה כזאת.
אתה אומר שכשהמשנה נכתבה, לאותו דור היא הייתה ברורה. אחרי זה התחיל כל הפלפול.
כן.
לדעתי זה לא נכון. לעניות דעתי, זה לא נכון מה שאתה אומר. מחילה. בקש מחילה. לראש. כן, לא, לא. מה זה? אתה מניח שאני צודק סתם ככה? מה, בגלל שאני יושב פה ואתה שם איזה מידה?
לא, ממש לא. כדי
שאני צריך לבקר אתכם, נבקר. בסדר, לא. אני אסביר לך למה. אתה רואה במשנה, רבי פלוני אומר כך, רבי אלמוני אומר כך. על סמך מה? לא כתוב במשנה, נכון? בדרך כלל לא כתוב. זאת אומרת, אבל ברור שקדם לזה דיון.
בהחלט.
והדיון הזה לא נערך לפנינו. אבל הדיון הזה, איזה סוג לימוד זה היה? קוראים לזה משנה או גמרא?
משנה.
לא, זה גמרא. כלומר, הפלפול של, של שורשי הדינים, האם סברה כזאת או סברה כזאת, זה בדיוק המאפיין את הגמרא.
אתה רוצה להגיד שהגמרא הייתה ביחד עם המשנה?
זה מה שאני רוצה לומר, זה שהגמרא קודמת למשנה מבחינה היסטורית. כלומר, לא הגמרא שלפנינו, התלמוד הבבלי וירושלמי, אבל צורת הלימוד הזאת, של דיון בבית המדרש, זה דבר שבהכרח קדם למסקנה. כלומר, כשכתבו את המשנה, רבי פלוני אומר כך, רבי אלמוני אמר כך, קדם לזה דיון שלם.
זה הגמרא.
והדיון הוא בעל אופי תלמודי. הוא בעל אופי של גמרא. זה שהוא לא נכתב, זה בגלל שחכמי התנאים לא ראו צורך לכתוב את זה. הם רצו לכתוב ספר שמהווה מין כוח מאגד לאומה. כן, הרי זה מה שרבי יהודה הנשיא עשה לפי הרמב״ם. מדוע הוא כתב את המשנה? כדי שיהיה איזה מין מסמך מאחד בתורה שבעל פה, שיאחד את כל היהודים. אבל היה ברור לו שאי אפשר להבין את המסמך הזה אם לא נמצאים בתוך, בין החבר'ה, כמו שאומרים. אולי לזה אתה מתכוון כשאתה אומר, לאותו דור זה היה מובן. כי הדור הבין את הדיונים, ידע מה היו הסברות. עכשיו, הבעיה היא שככל שאתה מתרחק בזמן מן המסמך הזה, אתה פחות ופחות מבין אותו. כי אתה לא בין החבר'ה. נכון, יש בזה פיסוס גדול. לכן, התיקון נעשה על ידי חכמי הגמרא. שמה עשו חכמי הגמרא? לא כתבו פירוש למשנה, אלא הם צילמו לנו את הדיונים. כלומר, את הפרוטוקולים של הדיונים בין החכמים הם מביאים לפנינו. ועל ידי הפרוטוקולים האלה אנחנו נכנסים לבית המדרש של התנאים. בכך שבאמת שהחיסרון של המשנה תוקן על ידי הגמרא. אבל מה שאני אומר, גם אותו הדור שקיבל את המשנה, זה שהוא הבין את המשנה, זה בגלל שהוא למד גמרא לפני זה. בסדר? כן, בבקשה אדוני, דבר. טוב. כן?
נשמע, מה שהמהר"ל כותב נשמע מאוד הגיוני, כלומר להתחיל מתורה, תנ"ך, כל התנ"ך, ואז, אז למה זה לא קורה כאילו, יש כל כך הרבה חכמים וגדולים, ושזה לא קורה אצלם, כאילו,
אתה שואל מדוע זה לא קורה?
זה לשון הרע או משהו, אבל...
כן, אתה אומר ככה, מדוע מה שהמהר"ל אומר לא יוצא אל הפועל? לפי המהר"ל יש לו הסבר. הוא אמר שזה הגאווה. קשה, אבל זה מה שהוא אמר. כן? שכל אחד רוצה להראות שהבן שלו למדן. ואז הוא משלם למלמד, הוא אומר, אני רוצה לראות תוצאות, אני רוצה שהבן שלי ידע לפלפל בתוספות. אז זה מה שהוא רוצה, זה אגב.
זה מה שקורה בכל הישיבות?
אני לא אמרתי שזה מה שקורה בכל הישיבות, אמרתי שזה מה שאומר המהר"ל. עכשיו, האם אפשר להוסיף סיבות נוספות? אני יודע. כן, אבל איך אפשר, אבל זה, יכול להיות שהדור שלנו נהיה יותר חכם, ולכן הוא מסוגל לכלול יותר, אני לא חושב. לא נראה. כן, בבקשה.
נראה יובל.
כן.
יובל
נשלח שלושה. נו, אז מה הבעיה?
מה זה
יובל? מה זה יובל? יובל זה התפשטות של הנהר. התפשטות של נהר, זה נקרא יובל. כן. זה פסוק ב... לא, בישעיהו אני חושב. מה? כן, 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 בדיוק, בדיוק, הובלה, מלשון הובלה. כן.
חוזר לשאלה שלו, האם המשנה באותו דור הייתה כמו קיצור שולחן ערוך, כמו הלכות שיש בימינו?
גם קיצור שולחן ערוך זה קיצור של שולחן ערוך. וגם השולחן ערוך זה קיצור של טור בית יוסף. זאת אומרת, יש ספרות שלמה מאחורי כל זה. כלומר, כשאתה כותב קיצור שולחן ערוך, ההבנה האמיתית של זה היא דווקא לתלמידי חכמים ולא להמון. ברור? זאת אומרת, זה קיצור של מה שלמדת מקודם. לכן אומר הגאון מווילנה, הלומד מקיצורים, מהרה הוא שוכח. בצדק. למה הוא שוכח? בגלל שהוא לא מבין את ההיגיון שבאחורי הדברים. הוא יודע. למשל, יש, הספר קיצור שולחן ערוך של רבי שלמה גנצפריד, הוא ספר נפלא מבחינת ההלכה, והוא ספר קטסטרופלי מבחינה פדגוגית. כלומר, הוא אומר לאדם, בוא תלמד, זה מה שאתה צריך לעשות. מה אני צריך לעשות? 10,000 דינים. בסדר? 10,000 דינים, אני יודע את ההלכה. יש רק בעיה אחת. אני לא יודע מאיפה זה בא, אולן זה הולך. אני לא יודע מה עיקר ומה תפל. אני גם לא יודע מה לעשות במקרה שהוא קצת דומה, אבל לא בדיוק זה. לא יכול. כי חסרה לי החוכמה שמאחורי הדברים. זה כמו פלקט כזה. טק, 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 כל דבר אותו דבר. אתה מצלם תמונה. אז בתמונה, אתה לא יודע, זה אדם, זה זברה, זה שמש, זה פרח. מה חשוב, מה לא חשוב. אתה לא יודע, כל אותו דבר. מובן? טוב.
שמעתי שאסור לפסוק הלכה מהקיצור.
אתה אומר, שמעת שאסור לפסוק הלכה מקיצורים. זה תלוי. זה, קודם כל יש בזה מחלוקת גדולה בין הרימי גש לבין המהר"ל. רבנו יוסף הלוי, אבן מיגס, שהיה רבו של הרמב״ם, הוא דווקא אומר שאם אתה צריך למנות, יש לך רב, אתה צריך למנות רב לקהילה. יש לך שני מועמדים. אף אחד לא מושלם. יש אחד שיודע את התלמוד, אבל אינו יודע את פסקי הגאונים. השני יודע את פסקי הגאונים, אבל אינו יודע את התלמוד. את מי בוחרים?
פסקי הגאונים.
מה?
המעשה
הוא העיקר. אז מה? אז מעשה הוא העיקר ופסקי הגאונים. כן, כך אומר הרי מיגש. כן? המהר"ל מפראג סובר בדיוק הפוך מזה. המהר"ל מפראג סובר שעדיף לקחת את זה שיודע את התלמוד ולא יודע את פסקי הגאונים, בגלל שהוא יוכל לפסוק הלכה מן התלמוד. ואם תאמר יטעה, ומה בכך?
גם הוא יטעה, אז מה?
לא, בסדר, כולם יטעו באיזושהי צורה. אבל עדיף זה שיטעה בגלל שהוא יסתמך על התלמוד, מאשר זה שטועה בגלל שהוא יסתמך על פסקי הפוסקים. זה מעניין מאוד הגישה הזו. הרב קוק דן בזה בהרחבה, במאמר אני אקרא ריהתה דחקלאי, שהודפס בתוך ספר שדה חמד לרבי חיים חזקי המדיני, וגם הובא בסוף ספר איתור סופרים של הרב קוק. אז בסוף הדפיסו את הריאתה לחקלאי הזה. מה שמעניין שם, הרב דן בשורשי שתי השיטות האלה, הוא גם מציין שגם למאן דאמר שאסור לפסוק מספרי הפוסקים, אבל הוא אומר, אם אדם נחפז לכולי על מה זה בסדר. שהרי אפילו הרעבד מסכים שאם יש חכם אחד שנחפז, יוכל לפסוק על פי משנה תורה. גם אם על פי עיון יותר מעמיק, יחלוק על המשנה תורה. כלומר, זה נקרא בשעת הדחק, אתה יכול לסמוך על ספרי הקיצורים, אבל זה רק בשעת הדחק. בסדר? ברור שמורה ההוראה צריך להיות אחד כזה שיודע ללמוד גם את הטור והבית יוסף הראשונים וכו'. טוב. אז איפה היינו? איך אמרו על הבית יוסף, שאיש בישראל לא ירים ידו בהוראה בלי הספר הזה. בספר הבית יוסף. איפה היינו? וכמו שבארנו, כי אלה השלוש, שהם מקרא משנה גמרא, הם נגד שלושה חלקי השכל, שנקראים חוכמה, דעת ותבונה. אגב, יש לציין שבימינו, שהרבה אנשים מתחילים ללמוד בגיל מאוחר, אז יש קושי מסוים במה שאומר המהר"ל, הלכה למעשה. בגלל שאדם בגיל 20-25 הוא גם זקוק לסיפוק אינטלקטואלי. ולכן אנחנו מתירים לו לעסוק בפלפולים ובעיון, למרות שהוא לא עבר עדיין על הכל. אבל ברור שגם מי שאנחנו מתירים לו לעסוק בעיונים ופלפולים לפני שגמר את התנ"ך והמשנה, צריך לסדר את לימודו באופן שיספיק להקיף את כל התנ"ך והמשנה גם כן. הוא לא פטור מהקביעות הזאת. כן, בבקשה. יש פה שאלות. בדוגמת העץ, מהו הפרי? הפרי זה בסוף ידיעת התורה. שלום לכבוד הרב היקר. מדוע יש משקל לסדר עניין הלימוד? האם לא נכון להתחיל במקור הנביאה? האם פריו ייתן ביתו ועלו לו ייבול קשור לסדר הלימוד? תודה. אני לא מבין. השאלה הראשונה שלך נסתרת מהשאלה השנייה. אתה שואל, מדוע יש משקל לסדר עניין הלימוד? אז לפי דבריך אין משקל. אז אם כך, למה אתה שואל אחר כך, האם לא נכון להתחיל במקור הנביאה? סימן שאתה כן אומר שיש סדר, צריך להתחיל מהמקור של הנביאה. אז זה כן חשוב. אז אני לא מבין את השאלה הראשונה. האם פריו ייתן ביתו ועלו לו ייבול קשור לסדר הלימוד? תודה. כתוב מפורש, בתורת השם חפצו. נכון? בתחילת הפסוק הזה שהבאת. טוב. וכמו שבארנו, כי אלה השלוש שהם מקרא משנה הגמרא, הם נגד שלושה חלקי השכל שנקראים חוכמה, דעת ותבונה. שהתורה היא חוכמה, והמשנה הוא הדעת, שבמשנה הוא יודע להבחין בין דבר לדבר, ודבר זה נקרא דעת, כאשר יבדיל בין דבר לדבר. ולכך קבעו ההבדלה בחונן הדעת. והתבונה הוא הלימוד, שמוציא ומבין דבר מתוך דבר. והכתוב שאמר והמלא אותו, רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת. למשמע הדעת הוא יותר, שחשב אותו באחרונה, מפני כי עיקר התבונה שמוציא דבר מתוך דבר הוא לקנות הדעת. הנה, גם פה הוא כותב, אם כן, שהתלמוד הוא קודם למשנה, אבל המסקנה זה המשנה. ובוודאי, מי ששנה המשנה הגיע להלכה שהיא במשנה על ידי התבונה. שהיו יושבים בבית המדרש של התנאים ומפלפלים כדרכם של בעלי הגמרא. ולכך נזכר זה אחרונה. אבל עניין ההשכלה, הלימוד הוא יותר במדרגת ההשכלה. וזה מבואר. ומפני כי נתן השם יתברך לאדם חוכמה ודעת ותבונה, ועל ידי שלושתם הוא אדם שלם. ולכך אמרו בגמרא וקידושין, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, ושליש במשנה, ושליש בגמרא, כדי שייתן לכל אחד חלקו, ובזה יושלם האדם, הן בחוכמה, הן בדעת, הן בתבונה. וכאשר התורה היא על דרך זה, אז היא כעץ שתול על פגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, ויש לתורתו קיום, כמו שראוי להיות. כן.
נתקלתי ביהודים שאמרו לי שקבוע גדולים שאין צורך ללמוד תנ"ך או תנ"ך, אני לא יודע, והם לומדים בגמרא.
שמעת ככה מיהודים שהגדולים קבעו שאין צורך ללמוד תנ"ך אם לומדים גמרא. נכון? המקור לדברים אלו זה בשך. השך על השולחן ערוך שכותב שככה הוא מבין את דברי רבנו תם. שהרי כתוב באותה סוגיה במסכת שבת, שמה שרבנו תם אומר שאנחנו, כיוון שאנחנו עסוקים בתלמוד, יש בזה מקרא, משנה ותלמוד. ולכן אין צורך לכאורה מתוך זה לעסוק בשלש שנותיו. נכון? על ההבנה הזאת של השח חלקו 73 מגדולי הפוסקים.
הוא המקור.
אבל תדע לך ש73 פוסקים חולקים על השח. בסדר? ברור שדברי השח אינם יכולים, עם כל הכבוד, גדולתו וענקיותו, מי אנחנו שנדון אותו, אבל ברור שזה לא עומד במבחן הביקורת. איך אדם יכול לצאת ידי חובת לימוד התנ"ך על ידי שהוא ידע אפילו את כל הפסוקים המוזכרים בתלמוד, שאינם עולים ל-15% מהתנ"ך? איך זה יכול להיות? ברור שזה לא עומד במבחן הביקורת. אלא מה? מה שאמר רבנו תם, הכוונה, הוא אמר שלא צריך לשלש את הזמנים באופן של שליש, 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 אם אתה עוסק בתלמוד שממילא יש בו תנ"ך, אבל לא שאתה פטור מלדעת את התנ"ך. יש לי אפילו הוכחה, רבנו תם בעצמו כתב פירוש לספר יוב. מי יתיר לו? כן? אל הראש שלום. הפסוק ועל יובל ישלח שרשע כתוב בירמיהו י"ז. תודה, לא בישעיהו כפי שאמרתי. וראוי להקפיד להגות את השין בקמץ. שער השב ולא שור השב, ותודה אוסי מנתניה. אכן, נכון. אגב, שמת לב שכאשר קראתי את הפסוק מתוך האינטרנט, אמרתי שער השב באמת. אבל זה שהרשיתי לעצמי כשקראתי במערה להגיד שור השב, משום ששם הוא משתמש בביטוי בצורה מליצית ולא בתוך ציטוט של הפסוק. ואז אנחנו רשאים לצטט, להשתמש במליצה לפי העברית בהגייתה המקובלת. אבל זה נכון שכשקוראים את הפסוק בירמיהו צריך להגיד ועל יובל ישלח שער השב. אכן כן.
אבל לפי
אשכנז ותימן, אז קמץ
זה שור.
So what? אז מה? מה קושיה? זה קושיה? זה קושיה? או שזה תיאור עובדה?
עובדה.
תיאור עובדה זה נכון. מה אתה אומר כדבר נכון? שבמנהג אשכנז ותימן, הקמץ, קמץ, מבוטא באו, נכון? או דברים דומים לזה. כן, אבל ברור שאין פה קושיה כלל על דרכי התבטאותנו. שהרי, אם לפי דבריך, היינו צריכים כל קמץ לבטא או, וזה לא מה שאנחנו עושים. אז אם כבר אנחנו לא עושים כן, אז צריך להבחין בין שער השב לשור השב, זה הכל. או, כן. בבקשה, אדוני.
בקשר לשאלה, מה שמענו קודם בין השח לבין הפוסקים האחרים.
כן.
את המשנה כן אפשר ללמוד אבל מהגמרא, הבעיה זה רק עם המקרא. כן, הגמרא והמשנה זה הכל ביחד.
אני חוזר על שאלתך.
אתה משמע את כל הגמרא יקיף את המשנה.
סליחה, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שבקשר לדברים שנידונו בשח, האם צריך ללמוד תנ"ך או לא, כאשר אדם לומד, לומד תלמוד, אתה אומר, אבל את המשנה כן. האם זה קושיה על דברי השח, או על דברי הפוסקים החולקים על השח? מה היה הדיון שבו דנו השח והפוסקים החולקים עליו? על איזה לימוד? ולא על המשנה, נכון? לכן אני לא מבין את השאלה שלך. כלומר, השאלה שלך היא קושיה על מי? זאת שאלה חדשה. אז בלי קשר, אתה יכול לשאול בלי קשר לזה. האם השח היה אומר אותו, האם היו אותה מחלוקת שבין השח לבין שאר הפוסקים בקשר ללימוד התנ"ך, הייתה קיימת אילו היה מדובר על המשנה. שהרי אדם שלומד את כל הש"ס יודע את כל המשנה. עד כאן שאלתך. תשובה, בוודאי. שהרי יש מסכתות רבות מאוד שאין להם גמרא. דרך מחציתן של המשניות לא מופיעות בגמרא. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
הוא אמר את מה שהוא אמר, כי הוא לא חשב...
מה אמר הרב שח?
לגבי זה שלא צריך ללמוד תנ"ך...
הוא לא אמר את זה.
אז מה?
השח אמר את זה, לא הרב שח.
אז מה אמר זה?
מה ההבדל? זה לא אותו אדם בכלל. כן. זה כמו שתהיד, אני יודע, המשנה תורה והמשנה ברורה אותו בן אדם.
לא,
בסדר. אוקיי, אז אני לא אמרתי הרב שח, לכן לא היית רשאי לומר הרב שח, כשדיברתי על השח. בסדר? בסדר. הרב שח היה ראש ישיבת פוניביש, בן דורנו, הרב אליעזר מנחם מן שח, ואילו השח שאנחנו מדברים עליו, הלא הוא בעל הספטי כהן, רבי שבתאי הכהן. בסדר?
לפני שלושה...
מה?
נושא כלב של...
אחד מנושא כלב של השולחן ערוך הגדולים, לפני 350 שנה בערך, כן.
אז יכול להיות שהוא אמר שלא צריך ללמוד תנ"ך, זה כי בני דורו, כי הוא לא חושב שבני דורו יוכלו לעמוד בהלכה שכן צריך ללמוד
תנ"ך? לא, 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 לא. השח לא אמר דבריו רק בגלל בני דורו. הוא אמר את זה בגלל שככה הוא חושב שזו כוונת רבינו תם. זהו. לא, הוא לא כותב הלכות, הוא אומר רק בגלל שבני דורי לא יכולים לעמוד בזה. אם זו הייתה הסיבה, הוא היה אומר את זה. בסדר? כן. האם אפשר לתת דוגמה להבחנה בין דעת ותבונה תודה? כן? דעת, לפי ההסבר של המהר"ל, זה לדעת שבקר עם חלב, לבשל בקר עם חלב זה איסור דאורייתא, עוף בחלב איסור מדרבנן, אכילת עוף בחלב איסור מדרבנן, ודג בחלב מותר, זה נקרא דעת. עכשיו, לגבי תבונה, הכוונה היא להבין איך הדברים האלה השתלשלו, מאיפה למדו אותם, מאיזה פסוקים, מאיזה דיוקים וכדומה. טוב. טוב. אז אם כך, וכאשר התורה היא על דרך זה, בואו נמשיך אם כן בשורה 4. וכאשר התורה היא על דרך זה, אז היא כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול. זה פסוק בתהילים, פרק א'. ויש לתורתו קיום כמו שראו להיות. ובמדרש. עכשיו הוא מביא לנו מקורות כיצד צריך ללמוד. בויקרא רבה, פרק כ"א. בתחבולות תעשה לך מלחמה. זה פסוק, נכון? בתחבולות תעשה לך מלחמה. רבי בניה פתר, קרא, כלומר הסביר את הפסוק, במשניות. דאמר רבי בניה, לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות, שאם ירתק, יפתחו לו. אם לגמרא, לגמרא, אם לאגדה, לאגדה. רבי אלעזר, בשם רבי יהושע, עמוד ברזל, משנה. טוב, עד כאן דברי המדרש. ופירוש זה, כי האדם הוא גשמי, וצריך האדם אליו הכנה יתרה שיקבל השכל ושלא יוסר ממנו. לכך דבר זה צריך תחבולה. והמשנה היא התחבולה לזה שלא תנתק ולא תוסר. ואתה בדורות אלו, נוסף על הסיבה הזאת שהראשונים בשביל חסידותם ומעשיהם הטובים השם יתברך קרוב להם. ולכך היה משפיע ומלמד להם התורה תמיד, כי השם יתברך משפיע למי שהוא קרוב אליו. אבל נוסף על זה היה להם קניין התורה בדרך הסדר הראוי, עד שהתורה הייתה קיימת אצלם. אבל בדורות אלו, כל מה שאפשר להיות הפך הסדר, הכל הוא אצלנו. וזה שכאשר הוא בן 8 או 9 שנים, מתחיל הנער הקטן, גמרא. וכי ערך שכל זה ראוי אליו. ובוודאי השכל אשר אינו מתייחס אל האדם, אין לו קיום אצל האדם, ובפרט התורה שהיא שכל עליון אלוהי על הכל. ובשביל כך אין דבר קל להיות נאבד מן האדם, כמו התורה, כמו שהתבר למעלה, שכך אמרו מסכת חגיגה, לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה קליפז. קליפז אלו דברי תורה שקשים בקנותן כזהב ופז ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. ואם כן, מה הערך יש לנער אל הגמרא? והרי עיקר התורה אשר יש לה קיום אצל האדם הוא גירסא דינקותא. וכל זהו לבטלה. כאשר יקנה הקטן בשנים דבר שאינו מתייחס אל שכלו. ואי אפשר שיהיה קיום אל דבר שאין ערך ואינו מתייחס אליו. לכך גירסא דינקותא אינו מועיל, כמו שנראה לעיניים, כי כאשר יצאו מבית רבם, כבר הוסר מהם הכל עד שאין יודעים מהומה. וכל זהו המנהג היותר רע, וכאשר הוא גדול והגיע לגמרא, היה ראוי, כלומר לגיל שהוא צריך ללמוד גמרא, היה ראוי שיהיה לו יסוד קיים המשנה. שיהיה יסוד שעליו נסמך הגמרא, כמו שאמרנו, כי זה מחויב מן השכל, שיהיה תורתו אשר היא קשה לקנות ונוכל לאבד כזכוכית, שיהיה לו הכנה אל קיום התורה, ועל זה דרשו ותחבולות תעשה לך מלחמה. וזה כמו שאמרנו, כי המשנה היא עמוד ברזל לתורה, ומי שחסר ממנו המשנה, אין לו יסוד. ויותר על כל, שאינו מבקש ואינו חפץ, שיהיה קיום על תורתו, שאינו חוזר על לימודו. אז זה עוד בעיה נוספת. כלומר, לא רק שלא לומדים לפי הסדר, גם לא עושים חזרות. הרב קוק כותב אל אחיו, באחת מאגרותיו, נבהלתי לשמוע שאינך חוזר על לימודך יותר מארבע פעמים. ואני יודע שאי אפשר לקנות קניין אמיתי בתורה, אם לא חוזרים לפחות 10 פעמים על כל דבר. כן. אז מי שלא חוזר 10 פעמים, שלא יחשוב שהוא יודע משהו. טוב. לרבנו, ברשותך, מעוניין אני לדעת, כיצד עניין הלימוד של התלמוד, המשנה, התבטא למשל במלך דוד עליו השלום, משה רבנו, בתקווה שאני לא פוגע במהלך השיעור תודה. גם אני מקווה, מה אני אעשה? הלימוד של התלמוד והמשנה אצל דוד המלך עליו השלום, או אצל משה רבנו, היה בנוי בדיוק כמו שהוא בנוי אצלנו. משנה זה ידיעת המסקנה, והתלמוד ידיעת הסברה, החוכמה שמאחורי הדברים, או התבונה שמאחורי הדברים, אם דייק. עכשיו, כל דור ודור כמובן עשה זאת, לפי ערכו, לפי גודל הבנתו, ולפי התנאי החיים של אותם הימים. אבל זה תמיד היה כך, שהלימוד מתחלק לשני דברים. הסברה שמאחורי הדברים, מה שנקרא תלמוד, והמסקנה, מה שנקרא משנה. לא שזה היה ספר המשנה שלפנינו, ולא ספר התלמוד שלפנינו, אבל דרכי הלמידה האלה היו קיימים תמיד, כן.
המר"ן כותב על גילאי 8 ו-9. אנחנו רואים היום, ברוך השם, הילדים חכמים. איזה ידע, איזה פיקחות, איזה דברים. גם אנשים...
אתה אומר היום, רואים שהילדים חכמים, פיקחים, משהו חבלז, נכון?
כן.
כן, יש רק בעיה אחת, שהם לא יודעים את התורה.
בסדר.
זה בעיה.
לא, תקשור אותם לכיוון, בסדר. אבל מהבחינת, כשהוא עובר 8-9,
גם הפלפלנים שלימדו את הילדים בגיל 9 בימי המהר"ל, גם הם ראו שהילדים הם חכמים. זה לא שילד לא מסוגל להבין גמרא, הוא מסוגל, אבל זה לא לפי ערכו. כלומר, הוא מתעסק לפני הזמן בפיתוח כישרונות שקיימים אצלו, אבל הוא מפתח אותם לפני הזמן על חשבון חלקים אחרים של הנפש. זה מה שהוא אומר. זה לא שזה בלתי אפשרי. אתה יכול ללמד פיזיקה גרעינית לילד בן 9, זה אפשרי. הבעיה היא שאם אתה עושה כן, אתה מחסיר ממנו את המגע הרענן עם כללות המציאות. הוא הופך להיות מכונה. מחשב. זה הבעיה. אז הבסיס חסר. ולכן, כוונת התורה הכללית עובדת ממנו. אלא אם כן, זה מדובר בילד שהיה כמו הגאון מווילנה. שבגיל 4 כבר ידע ללמוד את כל ידע לפלפל בתלמוד, לא בגלל שהוא לא למד משנה, הוא למד משנה מקודם. הרי יש פירוש למשנה שכתב הגאון וילנה ביותו בן 7. כתב פירוש למשנה, זרעים. טוב, זה משהו יוצא מן הכלל. לא? אתה לא יכול לקחת מהיוצא מן הכלל וללמוד על הכלל. כי אם מצאת אחד מיני מיליון שאיכשהו יכול היה לצאת גאון מתוך כל זה, זה לא מצדיק את הרס הלימוד אצל כל השאר. אלא מה? צריך גם להיזהר באמת מלחנוק כישרונות צעירים. יש כישרון צעיר, בסדר, אז הוא מיוחד.
איך אבל באותו תקופה של חזקיהו עם כל הילד קטעים עדות תומן?
בימי... חזקיהו מלך יהודה לא היה תינוק ותינוקת
שלא ידעו
מה? לא נכון, שלא ידעו דיני או הלכות תומה ותר. ודאי זה משנה. מה זה הלכות תומה ותר? ידעו את המשנה.
כן, אבל ידעו את כל הפלפול גם.
לא, מאיפה כתוב שידעו את הפלפול? זה אתה ממציא. זה לא כתוב בגמרא. זה לא כתוב בגמרא. זה בדיוק העניין. לא כתוב בגמרא שהם פלפלו.
מה, הם ידעו רק לדקלם?
כן, בדיוק, הם ידעו את הדינים. תינוק ותינוקת, כולם ידעו דיני תומה וטהרה, כל הכבוד. בסדר? זה בדיוק מה שצריך.
ידעו את ההלכה או לא?
את ההלכה כן, לא את הפלפול. זה בדיוק מה שהוא אומר. כן, בבקשה.
מה ממליץ?
מה אני ממליץ? להיות שמח, לעבוד את השם. כן.
בנוגע לנושא הזה, כללימוד, מה ממליץ להדיף לילד? מה החינוך הנכון?
מה החינוך הנכון לילד? צריך לעשות את מה שהכי טוב. זאת אומרת, שהוא ילמד עם מורים טובים ובאווירה טובה. אחרי זה נבדוק את תוכנית הלימודים. כלומר, כשאתה צריך לבחור לילד את המקום שבו הוא ילמד, אתה צריך לבדוק קודם כל האם המקום שבו הוא לומד הוא מקום עם אווירה חיובית, אם המורים הם טובים, ואחרי זה תבדוק אם תוכנית הלימודים מוצאת חן בעיניך או לא.
אוקיי,
בשלב
שלישי
שלך.
זה לא פשוט.
שנייה, אני אשאל את השאלה. בשלב שלישי שלך אומר שתוכנית הלימודים,
אז לגבי תוכנית הלימודים, צריך ללמוד את כל התנ"ך ואת כל המשנה, ואחרי זה את כל התלמוד. ואפשר בגיל 16 שאדם כבר ידע את כל המקרא, את כל המשנה ואת כל התלמוד בלי לחץ. זה בהחלט אפשרי.
ובאיזה גיל?
16. כן. בלי קשר אגב לזה שהוא גם צריך ללמוד לימודי חול במקביל לזה. אין שום בעיה אם לומדים בצורה מסודרת, אין שום מניעה שכל ילד ממוצע ידע את כל זה. כולל תעודת בגרות.
בגיל 16?
כן. פשוט היום מערכת החינוך בנויה באופן גרוע ביותר. היא גורמת לבני האדם ללמוד ידיעות מיותרות מצד אחד, לחזור 1,000 פעמים על דברים שהוא יכול היה לפתור בזמן קצר, לשים את הדגש איפה שלא צריך, ולכן בסוף אנשים יוצאים בורים בגיל 20. פשוט מאוד.
אבל אין מוסד אחד. מה שאמרת היום אין מוסד אחד.
אתה אמרת שאין מוסד אחד שעושה
את זה? שייתן את כל מה שאמרת עד גיל 16 עם הבגרות ועם התורה ועם המשנה ועם הכל ועם הולד החול וגם לשחק. שלא יוצא מתוסכל.
אני חושב שיש מוסדות כאלה.
אפשר לקבל דוגמה של אחד?
אני כאן לא עסוק בפרסומות. אתה רוצה אחרי השיעור? בסדר? טוב. כמו שלמשל במכון מאיר, אני אף פעם לא עוסק בפוליטיקה. מכון מאיר זה מוסד כלל ישראלי. לא עוסקים לא בתנועה פוליטית ולא בפרסום מקומות לימוד וכדומה. טוב, הלאה. כן.
איפה בסדר?
למרות שיש לי דעת.
בסדר הזה שנקרא משנה וגברה,
איפה נכנס לימוד אמונה בדבר הזה? לימוד האמונה זה נכנס בשני דברים, במקרא ובגמרא. אני אסביר למה הכוונה. המקרא, דהיינו התנ"ך, הוא ספר האמונה הבסיסי של עם ישראל. כל הידיעות האמוניות נידונות בו, בצורה מעמיקה אגב, אינטואיטיבית גם. עכשיו, לגבי עולם הסברות של האמונה, מה שנקרא פילוסופיה של היהדות, או אם תרצה מחשבת ישראל או לימודי אמונה, זה הרמב״ם אומר במפורש, זה שייך לחלק הנקרא תלמוד. בסדר? כאשר אדם לומד את כל הידיעות הנדרשות כדי לדעת את השם, זה נקרא תלמוד. לאו דווקא אם זה מתוך ספר התלמוד הבבלי. כן? הלאה. כן, למשל, יש אנשים שטעו בזה. יש ב... הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש ב... אז איזו, אז אנשים טעו בהבנת הרמב״ם, אני חייב בזה לקרוא את הרמב״ם בפנים. הנה. על מנת להסיר טעות מעם ישראל, הנה זה יום גדול, אנחנו עכשיו נקרא בהלכות, לא יסודי התורה, אלא בהלכות תלמוד תורה. וחייב, אני קורא כאן בפרק א', הלכה י' א', וחייב לשלש את זמן למידתו. שליש בתורה שבכתב. שימו לב, הוא לא אמר כמו ה... הוא לא אמר כלשון התלמוד בדיוק. לשון התלמוד זה שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז כאן הוא מסביר לך, שליש בתורה שבכתב, בסדר, תורה שבכתב, תנ"ך, אותו דבר. ושליש ב... מה היינו צריכים למצוא עכשיו?
משנה.
במקום משנה הוא אומר, הוא שליש בתורה שבעל פה. למה הוא שינה מהלשון? פשוט מאוד. בגלל שתורה שבעל פה הכוונה, ההלכות. עכשיו, ההלכות, יש דורות שההלכות היו נלמדות מן המשנה. יש דורות שההלכות נלמדות מן המשנה תורה. יש דורות שזה נלמד מהשולחן ערוך. ויש דורות שזה, שזה נלמד משבת בשבתו. נכון? כלומר, כל דור ודור יש לו התורה שבעל פה שלו. תורה שבעל פה הכוונה הלכה למעשה. הלכה למעשה. אז זה כתוב בשבת בשבתו, זה לקח מהבן איש חי, זה לקח ילקוט יוסף, זה לקח משנה ברורה, לא משנה. זה נקרא תורה שבעל פה. כלומר, שליש הוא ההלכה. ושליש יבין וישכיל, במקום להגיד גמרא, מה הוא אמר? ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהן, עד שידע האח הוא עיקר המידות, והאח יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמוע. ועניין זה הוא הנקרא גמרא. או תלמוד. כלומר, שימו לב שהוא לא אומר הספר הנקרא תלמוד, אלא צורת הלמידה הזאת היא נקראת תלמוד. אז יכול להיות שאדם למד שעות רבות בשורשי הדברים, בסברות של הדברים, בלי לפתוח את התלמוד. זה נקרא שהוא למד תלמוד. מובן? המילה תלמוד מטעה פה.
מה זה על פי השמוע?
מפי השמוע הכוונה מהמסורת.
מי? עכשיו,
מה?
מי
מסורת. אחר כך, יש הלכה אחרת שבה הוא אומר, הנה, מי אחר כך? אז הכל מביא את הדוגמאות. כיצד? היה בעל אומנות, זה אומנות? מקצוע. והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום. ובתורה, 9. נגיד, זה הסדר העבודה שלו. 3 שעות הוא עובד, 9 שעות הוא לומד. אותן 9 קורה ב3, אגב, למה זה יוצא ככה? 9 ו-3, כמה זה יוצא? 9 ו-3 יוצא כמה? 12. למה אמרת 13? טוב, סדר, סדר. 12. כמה שעות אדם צריך לישון לפי הרמב״ם?
6, בין 6 ל-8.
לפי הרמב״ם? 8. לפי הרמב״ם 8. אדם צריך לישון 8 שעות. כך טוב מהרמב״ם. אז יוצא כמה? 20. אז מה נשאר לו? 4 שעות? מה זה הבטלנות הזאת?
מתפלל.
מתפלל.
מתפלל ולאכול.
כן, מתפלל. כמה זמן מתפלל?
שעתיים.
מה?
שעתיים.
שעתיים נגיד. שעתיים. אז כמה נשאר לו עוד?
שעתיים.
עוד שעתיים. בשביל אוכל וצורכי הגוף השונים. אז זה יוצא לו 24 שעות. בסדר? ככה זה יוצא. נגיד שהוא מתפלל רק שעתיים. בסדר. טוב. אז מה הוא אומר כאן, הרמב״ם? אותן 9 קורה ב3 מהם בתורה שבכתב, וב3 בתורה שבעל פה, וב3 אחרות, מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. עכשיו, הוא מסביר עכשיו בהרחבה. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב. מה זה דברי קבלה? נביאים וכתובים. כן? קבלה זה נביאים וכתובים. ופירושן בכלל, תורה שבעל פה. והעניינים הנקראים פרדס. מה זה פרדס?
קבלה.
לא, אין קבלה אצל הרמב״ם. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כלומר, לימודי אמונה, מה ששאלת. כן? והעניינים הנקראים פרדס, בכלל הגמרא הן. זאת אומרת, מה זה בכלל הגמרא? לא שזה כתוב בתלמוד, אלא שהלימוד הזה הוא בכלל השליש הנקרא גמרא. למה אני מדגיש את זה? כי יש אנשים שטעו לומר שהרמב״ם אומר שמספיק שתלמד תלמוד לא צריך ללמוד שום דבר אחר בשביל ללמוד אמונה. זה לא נכון. זה בדיוק הפוך ממה שהוא אומר. כן. אחר כך הוא מסביר במה דברים אמורים בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד לתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמוע כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני התורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד. לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. מה זה יפנה לתלמוד בלבד? לספר הנקרא תלמוד? לא. להבנת דבר מתוך דבר, גם מתוך התלמוד.
לא הבנתי איך השלב הזה שאנשים מבינים.
הוא כבר יודע את כל התנ״ך ישר והפוך ובאלכסון. מכל צד. הוא יודע את כל התנ״ך. את כל ההלכות הוא יודע. את המשנה תורה הוא מכיר מתחילה ועד סוף. אתה יכול לעשות לו בחינה באיזשהו מקום במשנה תורה הוא יודע את ההלכה. אז עכשיו מה הוא יעשה בזמן שלו? הוא עכשיו משכיל. איך הוא משכיל? מבין דבר בתוך דבר, לפי רוחב דעתו. בסדר? טוב.
למעשה הוא מחלק את היום.
משנה תורה?
מה? מה השאלה?
משנה תורה, מה המקור?
מה המקור? מה אתה אומר משנה תורה? אתה שואל מה המקור?
כן.
הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכות י' א' וי' ב'. הרב יכול בבקשה... בבקשה, לתת סדר לימוד ראוי לילד בימינו, להורים, מחוץ למסגרת הלימודים. אני לא מנסה מחוץ למסגרת הלימודים, רוצה להכביד עליו. צריך שמסגרת הלימודים תספק את הכל. טוב, מה?
הרמב"ם למעשה מחלק את היום.
כן.
אבל החכמים מחלקים לתקופות של שנים. בין 5 למשנה, בין 5 לזה, בין 6 לזה.
את אומר, הגמרא במסכת קידושין מחלקת את היום. לעולם ישלש אדם שליש שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד.
כן, נכון? הרמב"ם מחלק את היום. הם פה בגמרא מחלקים את השנים של האדם.
רגע, אתה אומר שהגמרא בקידושין גם מחלקת את השנים?
מה לא טוב, מקום אחד במסכת אבות, בוא נגיד.
אתה אומר שיש סתירה בין מסכת אבות למסכת קידושין. זה מה שאתה מקשה.
כן.
לא שקשה על הרמב"ם ממסכת
כן.
אבות. כן, שערי
במה. הוא מדובר על שנים במסכת אבות, והרמב"ם חלק על יום.
כן, אני מבין. אתה אומר, במשנה באבות כתוב בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. אז משמע שבין 5 ל-10 אדם לומד רק מקרא. מ-10 עד 15 לומד רק משנה. ואחר כך רק גמרא, נכון?
כן.
לא, ברור שלא. מה, וכי בגלל שאדם לומד משנה הוא פטור ממקרא?
לא, אבל זה המוביל.
אלא הכוונה היא שכשהוא בן 5, הוא עוד לא יכול ללמוד משנה, אז מלמדים אותו מקרא. עד שבסוף, כשנכנס המשנה, יש לו, היום מתחלק אצלו לשניים, מקרא ומשנה. בסדר? כשמגיע לגיל 15, אז היום שלו מתחלק ל3. זה מה שמתכוון הרמב״ם. בסדר? יאו. אגב, אני רק מציין שהמשנה הזאת במסכת אבות שאתה מצטט לא קיימת בנוסח המשניות של הרמב״ם במסכת אבות. מעניין. לא מודפס. כן.
על פי הרמב״ם, מתי לאדם נשאר פנאי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? שזה לתקן עולם וכדומה?
לפי הרמב״ם, מתי אדם יספיק לתקן את העולם? מה זאת אומרת? כשהוא גמר ללמוד. הוא לומד, ואז מתקן את העולם.
אבל הכל קצוב לפי שעות, 3.
לא, מה זה קצוב לפי שעות? הוא מביא לך דוגמה. אדם שעסוק עכשיו בלימוד, הוא עכשיו צריך ללמוד את התורה.
הוא מביא דוגמה? זה בן אדם שבמקרה עסוק בלימוד, או שככה יוצא?
הלכות תלמוד תורה, פרק א'. פרק הלכה י' א', אני שוב קורא בפנוכו, וחייב לשלש את מה? את זמן למידתו. בסדר? זה מה שהוא אומר. הזמן שאדם מקדיש ללימוד צריך להיות מחולק ל3. בסדר? אז הוא לא אמר לך שהאדם הזה לא עושה משהו אחר, אבל אם הוא עסוק עכשיו בזמן למידתו, את זה הוא צריך לחלק ל3. בסדר? יש אדם שיש לו רק שעה ללמוד ביום. למה? בי השעה שהוא מתקן את העולם. אז את השעה הזאת הוא יחלק ל3.
במה שדיברנו מקודם על 8 שעות שינה ו4 שעות ככה ו9 שעות.
אז בוא נבדוק. הוא כותב ככה. כיצד? היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום ובתורה 9. כתוב שזה ככה צריך להיות? זה דוגמה שהוא מביא, נכון? כן או לא? היו, תהייתי, בסדר. בסיידה דשמיה, שלום כבוד הרב, איך לומדים שתורה שבעל פה הכוונה להלכה? מדוע זה לא מה שאינו נכלל בתורה שבכתב, כלומר שיש עוד דברים חוץ מההלכה שצריך לדעת? מאיפה לומדים את זה? מאיפה הרמב״ם ידע שתורה שבעל פה פירושו ההלכה? הוא יודע את זה מהגמרא, במסכת ברכות דף ד' עמוד א', ותנה לך את לוחות לברית, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. והתלמוד אומר שם, לוחות האבן אלו 10 הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. זאת אומרת שהגמרא הבינה שכשאומרים משנה מתכוונים למצווה, כלומר תורה שבעל פה זה ההלכה, המצווה, מה שעושים. ואתה רואה גם שהתלמוד גם מבין שהמקרא איננו המצווה. המקרא איננו עוסק במה שצריך לעשות, אלא המקרא יש לו מטרות אחרות. הרי אם שמת לב, תסתכל איך נראה התנך. התנך נראה כסיפור היסטורי ארוך, כשהמצוות מוזכרות פה בדרך אגב, לא בתור עצם מטרת הסיפור. נכון? לא כמו שראיתי מי שכתב פעם, שספר במדבר, מטרתו ללמד אותנו את המצוות הכלולות בו. אני לא הצלחתי להבין. אם זה נכון, אז למה בספר במדבר יש 89 פסוקים, על הקורבנות שהקריבו הנשיאים במדבר, שאלה הם קורבנות שלא יחזרו לעולם ואין להם שום השלכה למעשה. טוב, או השלל של מדיין. שם יש גם כן משהו כמו 60 פסוקים, רק על איך חילקו את השלל של מלחמת מדיין. זה פשוט לא יאומן. כן? רבנו, מאיזה גיל אפשרי לילד ללמוד ולהבין נח בימינו? המשנה במסכת אבות אומרת, בין 5 למקרא, לא? מה אתה אומר?
אני יודע שאתה לא אוהב את סוג השאלות האלה. בכל זאת, איך דור שלם טועה?
אתה אומר שאתה יודע שאני לא אוהב סוג שאלות כזה, בכל זאת איך דור שלם טועה. אני מת על שאלות כאלה, זה שאלות מתוקות. כן? איך דור שלם טועה?
אתה מסכים שהוא טועה?
האם אני מסכים שהוא טועה? כן. עכשיו, מאיפה ראינו שדור שלם טועה? זה ראינו, המהר"ל גם נתן הסבר לזה לפני כן, בתחילת הפרק, שיש פסוק. הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם מתערב בזה, שלפעמים החוכמה עובדת מבני אדם. האם אפשר להגיד את זה על הדור שלנו? תראה, מעולם לא היה דור שהיו בו כל כך הרבה לומדי תורה, ויחד עם זה כל כך הבנה מסולפת של התורה. אני רוצה שתבין למה. אם אדם לא לומד את כל התורה כולה בשכבותיה, הוא טועה לגבי הבנת מהותה. למשל, אם אדם לא... תראה לעצמך, אדם שלמד את התנ"ך כולו, מתחילתו ועד סופו, מבראשית עד ויעל. כל התנ"ך. אבל הוא לא למד לא משנה ולא גמרא. הוא לא יודע. עכשיו, הוא נפגש פתאום עם התנועה הציונית. מה הוא יחשוב עליה? הוא לא יכול שלא לזהות אותה כגאולה. כי מה שהוא נושם מכל התנ"ך כולו, הולך בכיוון הזה של שיבת ציון. אבל תיקח לעצמך אדם שלמד את כל התלמוד כולו, ממסכת ברכות עד מסכת אוקצין, עם כל הפלפולים. אבל תנ"ך הוא לא יודע. מגיע הציונות, מה הוא עושה? הוא לא יודע. נשאר במבוכה. מדוע? בגלל שחסר לו היסוד שמתוכו יכול להבין למה התורה מתכוונת בכלל. מובן? ולכן, תשים לב, שהקהילות שבהם קמה התנגדות לציונות, היו כולן קהילות שבהם לא למדו תנ"ך. איפה שלמדו תנ"ך, לא הייתה התנגדות לציונות. עובדה. זה אומר משהו. זה אומר שהדור יכול לטעות, בגלל שהוא עיוות את סדר הלימוד. טוב, עד כאן להיום. שלום.